ברשות הקהל, אני רוצה לדבר מעט בעניין נצחיות הנשמה של האדם. ננסה להסביר מעט מה זה נצחיות מדוגמה אחת. משה רבנו, פרשת שמות, נגלה עליו הקדוש ברוך הוא, משה הולך במדבר, רואה סנה בוער והסנה איננו קל. בעצם משה רבנו רואה שיח שבוער באש, על פניו שיח שבוער באש, זה לא נס. יש מדורות, שריפות, מדורת ל"ג בעומר, אין בזה נס. כן, אבל הסנה זה החלק הסיפה של המשפט, והסנה איננו קל. שיח רגיל יכול לבעור 5 דקות, יכול לבעור 3 דקות, השיח הזה בוער 10 דקות. כל שנייה שהשיח הזה בוער זה נס. תראו לכם שמשה רבנו היה רואה סנה שבוער לא 10 דקות, אלא בוער 25 דקות. זה יותר נס או פחות נס? ודאי שזה יותר נס. ואם הסנה הזה לא היה בוער 25 דקות, היה בוער 24 שעות. כדור של אש באמצע המדבר, באמצע הרחוב, בוער 24 שעות. זה יותר נס או פחות נס? ודאי שזה נס, עוד יותר נס. כל שנייה שהוא יבער זה יותר נס. ואם הכדור הזה לא רק היה בוער 24 שעות, אלא גם יודע להתעופף באוויר ולחמם את כדור הארץ, ולא היו קוראים לו סנה בוער באש ואיננו מוקל, היו קוראים לו סן, שמש, שבוערת באש, התשפ"ב, 5782 שנה, זה יותר נס או פחות נס? בוודאי שזה נס. שמע ישראל, ראשי תיבות שמע, שאו מרום עיניכם. תסתכלו על השמש הקטן, השמש, שהיא שרת של הקדוש ברוך הוא. אתה רואה את השמש של 5,000 התשפ"ב שנים. אם השמש הייתה טיפה קרובה לכדור הארץ, הוא היה נשרף. הייתה רחוקה מכדור הארץ, כדור הארץ היה קופה. אם זה כדור הארץ, השמש נמצאת כאן, בכתבים, בצפוני ובדרומי, אנחנו רואים הכל קפוא. אי אפשר לחיות שם. השמש קצת רחוקה מהכתבים האלה, זה הכל קפוא. אם הייתה מתרחקת בכמה קילומטרים, כל כדור הארץ היה קופה. אם הייתה מתקרבת, כל כדור הארץ היה מתייבש לגמרי. מי מסוגל לסובב אותה, גם יודעת את תאריך השנה, רק מה שהתרגלנו, אנחנו קוראים לו טבע. אין טבע בחיים. אנחנו התרגלנו לנשמה שלה, אנחנו רואים אנשים מסתובבים פה בעולם הזה. ילדים מסתובבים, אנשים מבוגרים מסתובבים, אבל זה נס, זה פלא גדול. והנשמה הזו שירדה לעולם הזה, מעולם הנשמות, מעולם האצילות, והתלבשה בגוף. גוף נקרא גוף, לשון מגופה, מגופה זה כיסוי. ככה אדם מסתובב בעולם הזה 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה, 60, 120 שנה. ואנחנו התרגלנו לזה, אבל זה לא נכון. מי שיש לו עיניים שמימיות, מי שמבין מה זה אלוקות, מבשרי איך זה אלוקה, גם ממבט של, מחיוך של ילד קטן, ממבט של אדם מבוגר, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. ואני הייתי רוצה ברשותכם לדבר קצת בנושא המציאות הרוחנית של עולם הנשמות שאנחנו נמצאים בתוכה. הנשמה הזו היא נשמה נצחית. אלוקה היא נשמה שנתת בי טהורה, היא קדושה, היא טהורה. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף הנשמה רואה ואינה נראית. מה הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אף הנשמה היא ממלאה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא קדוש, אף הנשמה קדושה. מה השם יתברך היה, הווה ויהיה, גם המציאות של הנשמה הייתה, היא חיה גם את ההוויה שלנו וגם היא תהיה לעתיד לבוא, היא תהיה קיימת לנצח. היה לנו יהודי שכן שנפטר, קראו לו חכם דוד מרציאנו. ושהוא נפטר היהודי הזה, בנו אלי מרציאנו אמר, בוא נעשה לאבא שיעורים בכל שבוע. ניסינו לארגן את הקהל, ובסוף החלטנו אחת לשבועיים, פעם בראש חודש, פעם בתדווה בחודש, הכנו רשימה מסודרת של מרצים, שאני עבדכם הייתי אחראי על הרשימה הזו, אני ורעייתי, וככה היינו מזמינים כל שבוע, כל שבועיים מרצה אחר. המשפחה גם הקימה כולל בבית כנסת דויין שמואל בגבעת מרדכי, סוף רחוב מן בגבעת מרדכי, וברוך השם הכל בא על מקומו בשלום. עד שלילה אחד אני חולם את דוד מרציאנו. ומאיפה אתה יודע שזה חלום אמת? אתה אומר לו תוך כדי חלום, בוא נעתמת, איך אתה מדבר איתי? הוא אומר לך, אני לא מת, אני נפטר. אני משגיח עליך. אני רואה מה שקורה כאן. השאלה הראשונה ששאלתי אותו בחלום, אתה נפטר, מה אתה מדבר איתי? מה אתה עושה כאן? הוא אומר לי, אני לא נפטר, אני קיים, אני רואה, אני רוצה למסור דרישת שלום לאשתי, ותודה רבה לבן שלי אליהו על השיעורי תורה שהוא עושה. ותשמע, בתחילת הדין היה פחד גדול, אבל כשראיתי את כל התורה שיש כאן בארץ, אחרי שאני נפטרתי מהעולם הזה, התמלאתי המון בביטחון, ואז הוא אומר לי, יש בעיה אחת, מה? אתה סגרת שיעור ביום חמישי? קרי, מחר, עם הרב משה ברוורמן, הוא לא יגיע, הוא נמצא בתאילנד. הוא אומר לי, תשמע, אם הרב לא יגיע, אז תארגן את הרב אביחי כהן. אם לא הרב אביחי כהן, באמת את השמות האלה בחלום, את הרב מרדכי נויגרשל, שאלית, ואם לא הרב נויגרשל, לא תמצא מרצה אחר, אז אתה בעצמך תיתן את השיעור. אני אמרתי לו בסדר, והתעוררתי מהחלום. כשאדם חולם, בעצם הנשמה חוזרת לעולם האצילות, לעולם הנשמות. משל למה הדבר דומה? משל לחיילים שמשרתים, פעם היה בסיס במרכז גאולה, קראו לו שנלר, ונמצאים בבסיס הזה. מ-8 עד 5, 6 בערב, יש להם פעולות, יש מה לעשות. אבל 6 בערב משעמם. הם באים לקצין תורן ואומרים לו, המפקד, תשמע, אני לא רוצה לבזבז את הזמן. אני פה זמין בטלפון. אני הולך לבית, אני הולך להורים, הסבא והסבתא שלי גרים פה באזור. אם צריך אותי, תקפיצו אותי. ומבסיס שהיה מלא באנשים, הכל נהיה ריק, חוץ מצוות קטן. כך גם הנשמה, שאדם שם את הראש על הכרית, הנשמה אומרת, ריבונו של עולם, יש כמה וכמה חלקים בנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. יש גם עוד חלקים, 613 מצוות, כנגד 613 איברים, גם כנגד חלקים בנשמה. הנשמה אומרת, אני רוצה לעזוב את העולם הזה. אני רוצה לחזור לאותו ארמון מלך, ששם הייתי לפני שנולדתי. ושם, כשהנשמה עוזבת את הגוף, אחת ההנאות הגדולות זה להירדם. אדם שוכב על מיטתו, והוא מתהפך מצד לצד, מצד לצד, מצד לצד, ופתאום טק, הוא מרגיש הרגשה של נסיקה, הרגשה של התעלות. הוא ישן והעיניים שלו פקוחות, אבל הוא לא רואה כלום. האוזניים שלו לכאורה פתוחות, אבל הוא לא שומע. למה? כי חלק מהנשמה לא נמצא בגוף. כשהוא מתעורר, הוא מתעורר מתוך הרגשה של נפילה. בהתחלה הוא היה כמו מסוק טק-טק שיצא מהעולם הזה, והוא מרגיש שהוא חוזר חזרה לעולם הזה. אני מתעורר מהחלום, נאמין שזה חלום, זה לא אמיתי. נסעתי כביש 443 באותו בוקר, הגעתי לצומת שילת, שילת ראשי תיבות, שיוויתי השם לנגדי תמיד, נזכרתי בחלום הזה. הרב ברוורמן גר לא רחוק, אמרתי ליתר ביטחון אני אתקשר אליו רק יוודא שהוא יגיע, הוא אדם מאוד מסודר, ואני מחייג ומחייג ומחייג, הטלפון מצלצל, בסוף אחרי כמה צלצולים אני בטוח כבר שאף אחד לא יענה לי, הוא עונה לי, אני שומע ברקע הרע של טרמינל, של אולם נסיעות, ואני צועק לו, הרב משה, זה משה, הזמנו אותך להרצאה בכנסת ויין שמואל, לכבודו של דוד מרציאנו. לקח לו זמן להבין מי זה, וגם לשמוע אותי, ושהוא הבין מה שאמרתי לו, אומר, וואי, אני מצטער, סליחה, שכחתי להתקן אתכם. אני בדרך לתאילנד, אני ממש עולה על מטוס עכשיו פנימי, ואני בדרך לתאילנד, בערב אני אהיה בתאילנד. אמרתי לו, לא נורא, תודה רבה, נסיעה טובה, השם ישמור עליך, וניתקתי את השיחה. כמו שאמר לי, אני נפטר בחלום. התקשרתי לרב נויגרשל, התקשרתי לרב אביחי כהן, הם לא היו זמינים, אז כשהתחלנו את השיחה באותו יום, אז אמרתי לקהל, הנפטר אמר לי להגיע לפה ולמסור שיחה. ואם אתם שואלים איך הוא אמר לי, שיתפתי אותם בסיפור הזה. היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך שמיעני. העולם הזה נקרא גנים. רק בעולם הזה אתה יכול לקטוף מצוות. רק בעולם הזה אתה רלוונטי. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, אומר שלמה המלך בשיר השירים, בוז יבוזו לו. אדם כאן בעולם הזה יש ערך גדול מאוד. הוא לוקח כוס תה, מברך שהכל נהיה בדברו. הוא הולך, הוא יושב בבית כנסת, הוא לומד תורה, מקיים מצוות, מגדל משפחה, עובד, מפרנס, תורח, לומד. הוא גם מתגבר על תאוות ויצרים. כל שנייה יש לו שכר גדול בשמיים. אבל כשאדם נפטר, יבוא אדם, יגיד, אני עכשיו רוצה לתת את כל הבית שלי. אני עכשיו רוצה, מה השארתי ירושה לילדים? אני רוצה עכשיו לתת עכשיו מיליון דולר. רוצה לתת כל מה שיש לי, את כל הון ביתו באהבה. בוז יבוזו לו, יצחקו עליו, יגידו לו, עכשיו אתה רוצה. הנשמה הזו, יש דבר שנקרא לובש צורה ופושט צורה. זה כמו אדם שהולך לצלול, הולך לים. הוא לא יכול להיכנס לים כמו שהוא. הוא ימות, הוא מעולם היבשה. הוא נושם חמצן, יש לו ריאות, הוא פולט פחמן דו-חמצני. הוא חי כאן בעולם הזה, כמונו, בשר ודם. אבל הוא לא יכול להיכנס לים. הים, הוא דג, זה תת-ממי, הוא יחנק. אבל אבא נתחכם עלו. האדם מצא פתרון להיכנס לעולם שלו שלו. מה הוא עושה לפני הצלילה? הוא לובש צורה. שם חליפת צלילה, נועל סנפירים, על גבו הוא נושא בלון חמצן, מחובר לבסט, יש לו שעון, מד עומק, מד לחץ, חליפת ציפה, משקולות. והצוללן צולל. הוא צולל לתוך המעמקים של הים. וכמה זמן הוא יצלול? כל אחד והתיקון שלו. דרך אגב, תיקון זה אותיות תינוק. כל אחד וסיפור חייו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא צולל וצולל וצולל. תמסרו תודה לסגי. הוא צולל, ושהוא מסיים לצלול, הוא לא יכול לעלות בבת אחת. הריאות התפוצצנה. אז הוא לעשרה מטר, מתרגל ללחץ, הוא מטפס עוד 10 ומתרגל ללחץ, עוד 10, ואז הוא מוצא את עצמו שוחה על קו המים. הוא שוחה חזרה אל החוף, ניצב על שתי רגליו, מסיר את המסכה, משיל את החליפה, והולך לחיים טובים ושלום. ראית פעם בן אדם יושב שבעה ליד חליפה צלילה? פה עומד הצוללן, כאן החליפה שרועה בחול, והוא מתחיל לבכות, לעולם לא נראה אותו, אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה, עבד צוללן מן הארץ. אומר לו הצוללן, אלו אני חי, אז למה אתה בלי חליפה? והוא משיב לו, בעולם התת-ממי הייתי צריך חליפה. בעולם היבשה אני לא צריך את זה. אותו דבר שאדם נולד לעולם הזה, הוא יורד לעולם שלו שלו. כי רוב הזמן מי שיעשה חשבון, הוא היה בעולם הנשמות. רוב החיים שלך לא היית פה בכלל. גם רוב האנושות זה אנשים שנפטרו ולא אנשים שהם חיים. בוא נעשה חשבון. איפה נמצא הדור לפני 100 שנה? אנחנו פה נמצאים בית כנסת עתיק. כנסת סופיוף. כנסת הזה התפללו פה יהודים לפני 100 שנה ולפני 200 שנה. איפה נמצא פה המניין שהיה פה לפני 200 שנה? שומעים אותנו עכשיו בשיעור, אבל הם בעולם הנשמות. ואיפה נמצאים הדור של אותם יהודים, זה 7 מיליארד אנשים, גם הם בעולם הנשמות. ואיפה נמצאים ההורים של הדור הזה, לפני 100 שנה, 200 שנה, 300 שנה, גם הם בעולם הנשמות. ואיפה נמצאים הסבים שלהם, והסבי סבים, והדור שלפני 300 ו-400 ו-500 ו-1000 ו-2000 ו-3000 ו-5000 שנה, גם הם בעולם הנשמות. אז אם תעשה חשבון, מה יש יותר, אנשים כאן בעולם הזה, או אנשים בעולם העליון? מי שכאן בעולם הזה, הוא אפילו לא אחוז מכל הנשמות שבעולם העליון. שם רואים אותך ביצאת הצדיק, באח הגדול, רואים אותך עם השם יתברך, האם הצלחת להחזיק מעמד בימים הקשים האלה? שם מסתכלים על האדם היושבת בגנים, מה שמעניין אותם שם בעולם הנשמות, זה אותם נשמות שנשלחו לעולם הזה. אותם נשמות שגרים בירושלים, שגרים באופרה, שגרים בדימונה, שגרים בברוקלין, בקווינס, בכל מיני מקומות בעולם. מטיילים עכשיו בהודו, גרים במאה שערים. האם יקום בבוקר, יניח תפילין או לא יניח תפילין? ילך בדרך השם, לא ילך בדרך השם. והנשמות האלה מלוות אותו, וצועקות אליו, תעשה כך, אל תעשה כך. לפעמים הוא גם שומע אותה. היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך השמיעיני. לפעמים יש גם דרישות שלום מעולם הנשמות, שאתה מרגיש שאתה לא לבד בעולם הזה. היה פיגוע מאוד קשה בירושלים. בפיגוע הזה, הידיעה אירוסין של בחורה בשם נאווה אפלבום, בשם יקום דמם, בעלה, ארוסה, בנו של ידידנו הרב סנד, היה אמור להתחתן איתה. הם היו בדרך לערב של חיזוק ותפילה של כל החברות שלה, ובדרך שהם נסעו דרך רחוב עמק רפאים, היא רצתה לקנות גלידה לחברות שלה. החנויות היו סגורות, הם ראו בית קפה שהוא קשר למאדרין, קפה הלל. אז אמרה לאבא של אבא, תעמוד רגע כאן עם הרכב ליד הבית קפה, אני אכנס לשאול אותם, אולי הם מוכרים גם חבילה, גלון של גלידה לאנשים פרטיים. היא נכנסה לבית הקפה הזה, שם היה מחבל מתאבד. איך שהיא נכנסה, אביה דוד אפלבאום, רופא גדול בשערי צדק בירושלים, הוא גם יסד את הפרויקט הזה שנקרא תרם, לסייע לאנשים עוד לפני שמגיעים לחדרי מיון, עשה הרבה דברים גדולים במדינה הזו, תלמיד חכם, יהודי ירא שמיים. יהיו הדברים האלה לו נשמתו, דוד אפלבאום, וכל מי שנהרג בימים הקשים האלה, ובייחוד אלה שנהרגו ואין מי שיתפלל באדם. ואז היה פיגוע, והיא נהרגה בפנים, ואביה נהרג בחוץ, ומי שהיה שם בתוך בית הקפה נהרג. אני הייתי אישית לא רחוק משם, בימים האלה הייתי לצערי הרבה הולך לעזור בפיגועים שהיו בירושלים. וסיפר לנו החתן כמובן, והיא למחרת היה צריך להתחתן, ובתאריך הזה בעצם נפטרה בחורה הקלה שלו. סיפור כואב מאוד. המשפחה נסעה לארצות הברית, ומשפחתו של החתן, וניסו ככה לחשוב על הדברים ולאבד את הדברים, וכמובן לחצו עליו בחור צעיר, תמשיך לחיות ותיסע אישה אחרת ותקים בית בישראל. אחד הדברים שחוו המשפחה, חזר האבא וסיפר את הסיפור הבא, סיפור שעשה קצת רעש בארצות הברית, להראות עד כמה מי שנמצא שם בעולם הנשמות יודע מה קורה כאן בעולם הזה. הוא יודע מה קורה בעולם הזה. היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך, שמעיני, העולם הזה נקרא גנים. ורוב האנושות היא בכלל לא כאן, היא בעולם הנשמות. מה התעונן אדם חי? מה מתעונן בן אדם חי? אתה כל שנייה יכול לקטוף פה מצוות, לבנות את האישיות שלך, להגיע להישגים גדולים מאוד. זו אחריות גדולה, אני אומר את הדברים בכאב על עצמי, לא על אף אחד אחר. אם אתם שומעים ואתם רוצים גם לכאוב את הכאב, אז תקבעו אותו. אבל אני רועד מפחד, אולי הייתי יכול לעשות יותר. ישאלו בן אדם אחרי 120 שנה, לא ישאלו אותו למה לא היית הרב שח. למה לא ישאלו אותו למה לא היית רב שמעון בר יוחאי. למה לא היית הרב מרדכי אליהו. למה לא היית הרב עובדיה. ישאלו אותו למה לא היית אתה. למה לא היית אתה. אתה היית צריך לכתוב חיבור על החומש, היית צריך לכתוב חיבור על התנך, חיבור על הגמרא, על ספרי ההלכה. היית צריך לעשות כך וכך בעולם הזה. י' כו' כראשי תיבות, וזה הדבר שהכי צריך להטריד את האדם, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. מה המטרה שלשמה באתי לעולם הזה? למה הביא אותי השם יתברך? הגאון מווילנה לא נולד הגאון מווילנה, נולד ילד קטן, אליהו. גדל, נהיה הגאון מווילנה. הרמב״ם לא נולד רמב״ם. איך היה אומר מרן הרב עובדיה, נולד ילד קטן, קראו לו מוישה. גדל, קראו לו משה, גדל, קראו לו חכם משה. גדל, קראו לו רבי משה, גדל, קראו לו הרמב״ם, רבי משה בן מימון. גם אתה, יואל ויעקב וספיר ושני ושרה וכל אחד. חטא זה להחטיא את הייעוד האמיתי שלשמו אדם בא לעולם הזה. ואדם מתפלל שלא נבוש ולא ניקלם ולא ניקשה לעולם ועד. ממה אדם יכול לבוש? מה הצער הכי גדול שיכול להיות לאדם? שבאחר, בערוב ימיו ושנותיו. אומרים לו, אדוני, הלכת אבל בכיוון הלא נכון. יכולת לעשות כל כך הרבה זמן, דברים בעולם הזה. אין עבדה אלא כעבדת הזמן. זמן לא יחזור, זמן זה חיים. אין עבדה אלא כעבדת הזמן. גזל של זמן אי אפשר להחזיר. אדם איבד 200 שקלים, מצאת 200 שקלים. אתם יודעים מה? לא מצאת 200 שקלים, הרוויח אותם. חבר נתן לו 400 שקל, הנה זהו, יישר קו, תודה רבה, כל יום אני אאבד 200 שקל, בערב אני אקבל פי 2, אין לי בעיה. אדם איבד סבר מסוים, מצאו לו אותו, מצא. אבל אדם איבד שנה עכשיו שבזבז אותה, שפטפט, ששרף, הגיל הזה לא יחזור. הבן איש חי אומר שכל יום הולדת הוא כותב על עצמו. היה עושה חשבון נפש גדול מאוד. מה עשיתי, מה הספקתי, איך עברו השנים שלי. זו עוד שנה שקברתי מהחיים שלי. עוד שנה שקברתי מחיי. טוב, נחזור לענייננו. משפחה טסה לארצות הברית, ושחזרו, שמעתי שיחה שמסר צבי, האבא של הבחור שאיבד את הקלה שלו. הוא אומר, הגענו לארצות הברית וכך שמענו סיפור. על קבוצה של חסידים, סליחה, קבוצה של בחורי ישיבה, שגרו בארצות הברית, למדו בארצות הברית, ואחד מהחברים שלהם התחתן במונטריאול בקנדה. ניו יורק וקנדה, מונטריאול, זה נסיעה או במטוס, אפשר לטוס במטוס, או נסיעה ברכב של בערך 6-7 שעות. והחתן כתב מודעה בכניסה לישיבה, ראו הזמנה הזו כהזמנה אישית, כולם חייבים להגיע, לשמח אותי. אז החתונה הייתה בחמישי בלילה, קרי ליל שישי, והתלמידים לא יכלו להגיע. זה לא היה ריאלי. הם שבת צריכים להיות בישיבה, והם ייסעו עכשיו 6 שעות הלוך ו6 שעות חזור, ועוד יהיו שם בחתונה. הלכו כמה בחורים, שאלו את החברים שלהם, אתה הולך? לא, אתה הולך? לא. אז מי יגיע לחבר שלנו? והחבר שיר שם מודעה, בבקשה, ותישארו, ותישארו גם לשבת חתן. אבל ידעו מראש, שלא הרבה יגיעו. תארו לכם שיש בקריית שמונה ישיבה, והחתונה של החתן והכלה מבחורי הישיבה היא באילת. זה יותר מהמרחק הזה. נמצא עכשיו מקריית שמונה להגיע עד אילת. כמה זה? זה 600 קילומטר. ולחזור, הלוך חזור. קשה מאוד. אפשרי, אבל קשה מאוד. ישבו 4 בחורים בבית מדרש ואמרו, לא יכול להיות דבר כזה. אנחנו חייבים לשמח את החבר שלנו. אחד אמר, אני אביא את הרכב של אבא שלי. וניסע ביחד. לך יש רישיון נהיגה, יש רישיון נהיגה. אני אנהג חצי מהדרך, אתה חצי מהדרך, ככה נעזור אחד לשני, ונצא ברצף, ונהיה בחתונה, נשמח בחתונה, 12 בלילה, נחזור חזרה. אני אנהג, אתם תשנו, אחר כך נתחלף. בעזרת השם, 12, נחזור חזרה לישיבה ב-6 בבוקר, נתפלל תפילת שחרית, נהיה בשיעור, ננוח קצת לפני שבת, והכל יהיה בסדר. טוב, התארגנו לנסיעה ביום חמישי, אחרי הלימודים. עלו על הרכב מוקדם, נסעו, הגיעו לחתונה, הגיעו לחופה, רקדו ושמחו, ולקראת חצות לילה, הם בקנדה צריכים לחזור לניו יורק. הם מסמנים אחד לשני בשקט, בלי שהחתן נראה. בואו תיכנסו לחניון, אנחנו חוזרים חזרה. יורדים הבחורים ככה, ראשון, שני, שלישי, רביעי. איך שבאים להניע את הרכב ולצאת מהחניון, פתאום דפיקות בחלון. מי שם? החתן בכבודו ובעצמו. הוא אומר, לאן אתם הולכים? תישארו כאן, שבת חתן. סידרתי לכם חדר, יש לכם פה דירה אצלנו. אמרו לו, כן, אבל אמרנו לראש הישיבה, אנחנו נלך ונחזור, ומה איתי, ונהיה לבד, ואתם החברים היחידים מהישיבה שהגעתם. מי שמאזין לנו ומבין מה זה החשיבות של בחורי ישיבה, שיגיעו החברים שלהם, זה אחד הדברים שמחזיק אותם בישיבה. שיגיע ראש הישיבה ויגיעו החברים ותהיה חתונה כמו שצריך. אומר להם, אני לבד. כולם זה הצד של הקלה כמעט וקצת משפחה שלי ואתם החברים היחידים שלי. הסתכלו אחד על השני. מצד אחד הבטחנו ראש הישיבה, מצד שני צריכים גם להחזיר את הרכב לאבא, אני הבטחתי לו. אמרו שני הבחורים שיש להם רישיון נהיגה, אנחנו נחזור לניו יורק. ואתם, שניכם, תישארו כאן. הם עלו חזרה לאולם, חתן שמח בהם, ושני הבחורים נוהגים. עוברים את הגבול, בין קנדה לארצות הברית, ופתאום ברקים ורעמים, ומהר מאוד מתחילה סופת שלגים. לא סופות כמו פה יש סופות קרמל, סופות כאלה גדולות מאוד, זה סופות... שמפחידים אנשים, אל תצאו מהבתים, יעיפו אתכם במאה קמ"ש, לא מדבר על סופות כמו בארץ, קרמל. סופות, טורנדו, קצת פחות מקרמל. אני אומר את זה בהלצה כמובן. מתחילה סופה כבדה, קשה מאוד, וסופת שלגים, ואז הם מפסיקים, הם שומעים בנסיעה, הם שומעים דיסקים של שיעורים, של שירים, הם מפסיקים את הדיסק, הם שומעים את החדשות המקומיות, אז הם שומעים את הקריין שאומר בחדשות, כמו שאמרנו לכם, תתחיל הסופה הקשה, בקשה לא לצאת מהבתים, תיזהרו, הסופה תהיה קשה, הכבישים ייחסמו. הם עוד לא מתחילים להקשיב, טק, נדלק להם נורה כתומה. יש לכם עוד 60-70 קילומטר לנסוע עד שיגמר לכם הדלק. וואי, הם לא עדו את זה בכלל. הם לא חשבו על זה. והרכב ככה מדשדש בשלג, הם מגיעים ליד תחנת דלק, תחנה סגורה. הם רואים שלט, סגור לאור הסופה. סליחה, סגור עקב הסופה. הם אומרים, טוב, באקסיט הבאה, ביציאה הבאה, אולי יש פה איזה עיירה, משהו, אולי גם עוד תחנת דלק. נראה איפה אפשר לישון, אולי בית מלון. בינתיים נוסעים 20, 30, 40 קילומטר, ממש נשארים, כמו שאומרים, על העדים של הדלק. עוד פעם יציאה, הם רואים תחנה דלק בצומת, ושוב גם מופיע סגור עקב הסופה, עושים סיבוב קצר, באותה עיירה קטנה על ים הדרך, רואים בניינים, בתים, הכל סגור, יש פה בית מלון, אכסניה, פתאום הם רואים ככה לא רחוק מתחנת הדלק, נראה כמו איזה קיבוץ מגודר בגדר חיה, עם בוטקה, עם שער, בית אבות, באים דופקים לשומר, בבודקה, אדוני השומר, תציל אותנו. נתקענו כאן, אולי יש לך פה מקום בבית האבות, ייתן לנו לישון באיזה ספרייה, בחדר אוכל, אפילו פה איתך בבודקה, אנחנו נמות מקור, תשארו ברכב. לא, אנחנו בלי דלק. אנחנו נקפא למוות. אומר להם, אני מצטער, אין לי מקום. חוזרים לרכב, אומר לו, החבר, תחבא את המנוע, כמה נשאר לנו עוד רגע אחד יהיה כפו. חוזים עוד פעם לשומר, אומרים, תשמע, זה פיקוח נפש, אנחנו פה על תחנת דלק, רועדים. אמר להם השומר, אני אין לי חדר פנוי, פה כולם מסודרים כאן, אני לא רוצה להסתבך איתם, אני סך הכל שומר. אבל אולי אפשר להריח אותנו באחד החדרים? אומר, לא, החדרים יש פה סקנים. זה דירות פרטיות, אני שומר על כולם. לחצו עליו, נחמרו רחמיו. אמר, אני יש לי חדר חצי פנוי. לא הבינו. יש חדר פנוי, יש חדר תפוס. מה זה חצי פנוי? אמר להם, חצי פנוי זה שהזקן שגר בחדר נפטר בצהריים. והחדר הוא חדר של שני חדרים, חדר פנימי זה חדר השינה, שם הוא נמצא הנפטר מחוסה, והחדר החיצוני זה סלון, סלון גדול עם ספה ומיטות. הוא אומר, אם תבטיחו לי שעוד לפני שיגיע לכאן המנהל ואנשי הצוות, 6 בבוקר אתם יוצאים החוצה, אני מוכן. אמרתי לך, עושים מקום עכשיו לישון 4 שעות בקור הזה? כנסו לישון 4 שעות. לא נראה לי שהזקן שנפטר אכפת לו ממכם. הסתכלו אחד על השני, אמרו, אם אנחנו לא נשען עם הזקן, מחר לא תהיה הלוויה אחת, תהיינה 3 הלוויות, גם אנחנו נמות. נכנסו בשקט וראו באמת שיש מישהו בתוך החדר מכוסה בשמחה, סגרו את הדלת לא להעיר אותו, זה פחד. הלכו לישון, אמרו קריאת שמע, תיקון חצות, תיקון כללי, תיקון הנפטרים, תחנון, כמובן מהפחד אנשים חוזרים למקורות שלהם. בבוקר הבטיחו לשומר לצאת, הם בקושי נרדמו, חלמו על נפטרים כל הלילה. איך שבאו לצאת, עכשיו הם גברים, כמו שאומרים בלעז, הם גיבורים, התעוררו, בוקר. נפשי להשם, שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, אומר דוד המלך בתהילים. למה שומר בלילה, הוא מת מפחד. הוא רואה קרטון, אף ברוח, נראה לו כמו איזה מחבל. אבל זה ניילון, שומע רע של ניילון, שומע שדורכים נשק עליו. זה רק רע של ניילון. הוא מת מפחד, רק זורח את השמש, שמח, איזה יופי, הכל בסדר. ככה אנחנו חיים בחושך. נפשי להשם, שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. הנשמה כבר מחכה כמו שומר שמחכה שהיא תזרח החמה ויהיה הבוקר. ככה הנשמה מחכה שהקדוש ברוך הוא יזרח על העולם. ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. יראו כולם מבעל הבית של העולם הזה. טוב, הגיע הבוקר. תארגנו מהר, סידרו מיד את החדר, את הסלון, שלא יראו שמישהו היה שם, ובאו לצאת. איך שהם באים לצאת, אמר אחד מהבחורים, אני רק רוצה להיכנס לחדר של הנפטר, נסתכל מה יש שם. פתח את הדלת, ראה מישהו מכוסה, לא ראה את פניו, אבל ראה ליד הראש שקית עם טלית ותפילין. ובתוך השקית הזאת יש סידור ואותיות רקומות בעברית על הטלית. מסתכל, אומר, לא יכול להיות. זה בכלל בית אבות נוצרי. זה בית אבות נוצרי. מה, היה להם יהודי שהיה פה בבית האבות הזה? יצאו לשומר, אמר להם השומר, אל תדברו איתי, תלכו מפה, אני לא מכיר אתכם. הלכו, תדלקו. בינתיים שמו שם הודעות אבל. הגיע רכב של החברה קדישה, אבל כבר יצא השמש, הם חיכו עד שיפתחו את התחנה דלק. הם באו חזרה לשומר ולמנהל בית האבות ב8:30, כאילו הם אורחים שעברו כאן במקרה, ואמרו, אנחנו רואים פה שם יהודי ואתם בית אבות נוצרי. אמר להם, כן, עוד מעט הכומר יבוא ויעשה לו הלוויה, יש לנו פה בית קברות שלנו, של נוצרים, סמוך לבית האבות. אמרו לו, אבל זה יהודי. כן, לפעמים יש לנו יהודים, אנחנו עושים להם טקס של יהודים, שרים קצת שירים, אבא נגילה, נרננה, לא יודע, שרים התקווה, לא יודע מה שרים, וקוברים אותם. שני הבחורים האלה, כמדומני, אם אני זוכר את הסיפור טוב, היו מחסידות חב"ד. אנשי חב"ד, באמת, והם נמצאים בכל העולם. יש להם דאגה גדולה לכל יהודי, באשר הוא יהודי. מיד באו למנהל בית האבות, אמרו, תשמע, אנחנו פה שני בחורים, ראינו פה את המודעה, אין דבר כזה. בינתיים גם התקשרו למשפחות שלהם, אל תדאגו, הכל בסדר, אנחנו עוד כמה שעות נהיה בחזרה בניו יורק. אבל יש פה מצווה, יש פה מת מצווה, צריך להציל אותו, לקבור אותו בבית קברות של יהודים. אמר להם, גם הכומר וגם מנהל בית האבות, אין דבר כזה, אנחנו קוברים אותו אצלנו. אמרו לו, כן, אבל הוא יהודי, ו... מיד טלפונים ולחץ עד שהצליחו עוד כמה שעות שבת לשכנע את מנהל בית האבות שהם לוקחים את האחריות עליו, הם חותמים פה את כל המסמכים שצריך, ערבו איזה קונסול איזה אנשים בכירים סליחה, איזה חברי סנאט, והחתימו את כל מה שצריך להחתים, ואמר להם המנהל, אתם באחריותכם תקברו אותו בבית קברות של היהודים. לקחו את הנפטר, שמו אותו בספסל האחורי. מה יכולים לעשות שני בחורים? קשרו אותו כמובן שלא יתעורר להם בסיבובים. הסיפור הזה עשה רעש גדול בארצות הברית. והם נוסעים ונוסעים ונוסעים ומתחילים פקקי תנועה. עוברים את וושינגטון ברידג', כך סיפר לי הרב סנד. והשכונה הראשונה, ממש לפני שבת, זה שכונה של יהודים יקים. הגיעו לשכונה הזאת. נכנסו לרב ואמרו לרב, תשמע, יש לנו פה מת מצווה, צריכים לקבור אותו, אתם שכונה של יהודים, יש פה בית קברות, כן, יש פה, אבל, אז בבקשה, אפשר לקבור אותו, אנחנו אפילו נשלם. זה מת מצווה. אמר להם הרב, זה שכונה של יקים, פה כולם מסודרים, מי שהם נולדים, הכל מתוקתק, כולל הקבר כבר סגור מראש, אין פה קברים. לא, אבל תלחם, תדבר עם חבר קדישה, אולי בטעות יש... תוך כדי שהרב ככה שומע את הדבר הזה, הוא כבר עם בגדי שבת, עוד חצי שעה, 45 דקות מקבלים שבת. אומר למרב, יש לי קבר, שאולי יש לנו קבר פנוי. תנו לי את הניירות, אני בינתיים יחיץ את זה למחשב, אני חושב שיש לנו קבר, ואז הוא מדבר עם החבר קדישה ביידיש, הוא אומר לו, אתה זוכר? שהיה איזה נדיב אחד שעצר כאן ותרם ארבע חלקות קבר לאנשים שאין להם איפה להיקבר. נראה לי שאו שהשתמשנו בהכל או שהשתמשנו בשלוש חלקות. אמר לו החבר הקדישה, לא, יש לנו חלקה אחת פנויה, אפשר לקבור אותו שם מהר. מיד מילאו את הניירות, איך שהרב מקליד את השם של אותו יהודי, בום, מתעלף. מהירים אותו, הרב פורץ בבכי ואין לו זמן לפרט. קוברים את אותו יהודי, מצאים לבית הכנסת, הרב מארח אותם אצלו בביתו בשכונה היקית בארצות הברית, ואומר להם הרב בבית הכנסת, רבותיי, העולם הזה לא הפקר, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. היהודי הזה שהבאנו אותו לקבר ישראל, שהיה נמצא לא רחוק מגבול ניו יורק, סליחה, גבול קנדה, בבית אבות של נוצרים. הוא יהודי שלא היה לו לא ילדים ולא הייתה לו אישה, אבל היה יהודי שרצה לעשות צדקות. ולפני שהלך לאותו בית אבות, אמר, אין לי יותר מדי רכוש. שאר רכוש שיש לי אני חייב לתת לבית האבות. מה לעשות, זה מקובל, נותנים את הדירה, נותנים חצי מהדירה, ואני אזדקן שם עד איש אינו יודע יום פטירתו. אבל הוא עצר כאן ואמר, אני רוצה לצאת את הכסף שילתת תרומה לקהילה. הוא שאל, איזה תרומה אתם רוצים? אמרתי לו, אם אתה יכול, לפעמים אנשים אין להם כסף, ולקנות להם חלקת קבר. אמר, כמה עולה חלקה? אין בעיה, אני נותן ארבע חלקות. במשך השנים כמעט שכחנו מזה. שלוש חלקות תפוסות, נשארה חלקה אחת. הקדוש ברוך הוא השכיח לנו את החלקה הזו מהלב. והיהודי הזה נפטר אתמול בלילה. בלי אישה, בלי ילדים, בלי חברים, בלי שמישהו יתאם את זה. הקדוש ברוך הוא הביא אותו. סידר השם יתברך שיהיה חתונה של הבחור הזה בניו יורק, מניו יורק במונטריאול. ושיהיה סופת קרמל, סליחה לא קרמל, סופה אחרת, תהיה סופה, ויהיה קשה להגיע, והבחורים האלה הם ייתקו, ומכל החדרים, מכל המקומות שאפשר להסתתר בהם בעולם, הם ישנו דווקא בחדר שלו. ושנייה לפני שהם ייצאו החוצה, הם יראו שהוא יהודי. ועכשיו איפה יקברו אותו? והם יגיעו בדיוק לאותה נקודה שהוא צריך להיקבר. פרץ הרב בבכי ואמר, רבותיי, גם מה שקורה פה בעולם הזה, ידוע בעולם העליון. היושבת בגנים חברים מקשיבים לקוליך ושמיעיני. היו יהודים שקיבלו על עצמם להתפלל וללמוד תורה על אנשים שאין מי שיגיד עליהם קדיש. האנשים האלה התגלו אליהם, עזרו להם, השפיעו עליהם. יהי רצון שנזכה בעזרת השם לעשות הייעוד האמיתי שלנו בחיים, לצער בכל העניינים, שהקדוש ברוך הוא בילה המוות לנצח, שינחם את כל מי שצריך נחמה, והנחמה הגדולה יהיה ביום שהשם יתברך יתגלה על האנושות, התגדלתי והתקדישתי והתגדלתי והתקדישתי, ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם, כולם יראו מי בעל הבית של העולם הזה. עושה שלום במרומיו, יהיה נחמה ושזבה ורפואה, יהיה תחיית המתים, יהיה גאולה שלמה, מי שישים לב, כל התפילה כבר התגשמה, בונה ירושלים השם, ברוך אתה השם בונה ירושלים, תראו איך ירושלים נבנית, ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל, תראו איך התקבצנו, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, תראו כמה תורה יש בעם ישראל, בכל הארץ, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ברשתות יכול לשמוע עוד תורה ועוד תורה, עם ישראל כולו קרוב להשם. ויהי רצון שיהיה גם ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם וחיי המתים. יהיה גם תחיית המתים וגאולה שלמה. אמן ואמן. תודה רבה.